עובד מפה.
באמת
היית כבר, היא כמעט מתחילה. גבי, אתה מתחיל? אתה פתח את הישיבה, גבי.
לא, לא פותח את זה.
למה?
אם אני פותח, אתה לא יכול לדבר.
על מה אני...
אתה איך על ניחונים?
יש ניחונים. דינה, לא ניחנו את שלמה בן עזרא פעם קודמת, נכון? אני אגיד, גם הוא וגם... שלום לכולם חברים, לפני שאנחנו פותחים את הישיבה באופן פורמלי, אני מבקש למסור תנחומים בשם כולנו לחבר המועצה אלי לחמני וליעקב לוי, מנהל בית הספר מקיף א' מקיף ה' לשעבר, על פטירת אם המשפחה, שבאמת לא יוסיפו עוד דאבה. ואנחנו גם מוסרים את תנחומנו לשלמה בן עזרא, מבקר העירייה שלנו, שגם כן נפרד מאמו שזכרונה לברכה, גם כן לא להוסיף, לא תוסיפו עוד דאבה ורק שמחות בביתכם בעזרת השם. בהזדמנות הזאת אנחנו מחמיאים גם לשלמה בן עזרא על דוח הביקורת, דוח הביקורת שהונח לפנינו בזמנו, דוח ביקורת העירייה השנתי, שהוא תוצאה של עבודה מאוד מאוד מאומצת ומקיפה בנושאים מאוד חשובים. אז תודה לך ולכל הצוות של הביקורת, ואנחנו כמובן נדון בו בהמשך אחרי שוועדת הביקורת תסיים את הדיונים שלה. עד כאן. גביר. וכמובן ברכות לכולנו על חנוכת בית החולים, אי אפשר בלי זה, זה הכי חשוב. באמת. ברוך השם, ברוך השם. שרק נראה שם כמה שיותר לידות ובריאות בעזרת השם. תודה רבה.
תודה רבה. אנחנו פותחים את סדר היום של ישיבת המועצה המיוחדת 7/2017. כמדי שנה אנחנו לקראת סוף השנה מאשרים תקציב רגיל ותקציב פיתוח. אז לפני שנתחיל, כמובן אפשר להודות לגזבר העירייה ולצוות שלו, ויושב ראש ועדת הכספים הרב רבר, שמגישים כל שנה ספר תקציב למופת, באמת ספר מוכן בצורה מאוד מאוד מכובדת שאפשר ללמוד ממנו. ככל שחולפות השנים הדברים האלה הולכים ומשתפרים, אז יישר כוח. ואנחנו נתחיל בסעיף מספר 1, הצעת תקציב רגיל של עיריית אשדוד לשנת 2018. כמנהגנו נקדיש זמן לשאלות ככל שידרש. ככל שידרש. אז כבר מי שמתכוון לשאול, אז להכין את כל השאלות שלו על הספר ונעבור אותם. דבר ראש העיר על התקציב, בבקשה.
קודם כל ברכות לכולנו על האירוע הזה של אישור תקציב, גם תקציב רגיל, גם תקציב פיתוח. אלה הם כלי, זה כלי העבודה המשמעותי ביותר שיש לנו כהנהלת עיר, כגוף שמשרת את תושבי אשדוד. על פיו אנחנו מנהלים את העיר וקובעים את סדרי העדיפויות ומוציאים לפועל. אז זה מאוד מאוד חשוב. וכמו שאמר גבי, אנחנו אומרים תודה לכל האנשים שעמלו במשך חודשים ארוכים, החל מאוגוסט, לפחות מאז אוגוסט, מנכ״ל יחד עם ראשי המנהלים, יחד עם הממונים, שוקדים על הכנת התקציב באופן מאוד מאוד מקצועי, כך שיהיה מקושר לתוכניות עבודה. אחר כך הדיון בוועדת כספים בראשות הרב אפרים ובר ובליווי הגזבר, ואנחנו כאן אחרי אישור שני התקציבים בוועדת כספים ודיון במועצה, שאני מקווה בעזרת השם גם נאשר את שני התקציבים היום ונוכל לצאת לדרך לשנה חדשה בפוריה ככל שניתן. ברשותכם אני אתן את ההקדמה שלי על מדיניות ועל סדרי עדיפויות בנוגע לשני התקציבים, גם תקציב רגיל וגם תקציב פיתוח, ואחר כך יתבצע דיון בנפרד על פי הסעיפים בסדר היום, קודם על תקציב רגיל ואחרי זה תקציב פיתוח, נעשה הצבעות ואחר מכן גם על הפרוטוקולים של ועדות הכספים. אז בנוגע לתקציב פיתוח, תקציב פיתוח, כמו שאתם יודעים, הוא תקציב מצטבר לאורך שנים, בניגוד לתקציב רגיל שהוא שנתי ומוגדר וצריך לסיים אותו, ומטבעו הוא צובר פרויקטים שמתממשים לאורך שנים, ולאט לאט אנחנו מוצאים את עצמנו במבט לאחור באיזושהי עשייה מבורכת שבאה לידי ביטוי בפרויקטים השונים ברחבי העיר. ברוב המקרים, ברוב המכריע של המקרים, מרבית המשאבים שמגיעים לעיר, לפחות בשנים האחרונות, הם דווקא מקורות חוץ. אם אנחנו מסתכלים על בית החולים, הוא משאב מאוד גדול, הוא כולו ממומן על ידי המדינה. התאומה שלנו הייתה איזשהו ויתור על ארנונה של סדר גודל 6.8 מיליון שקל לשנה במשך 5 שנים, ואחרי זה לאט לאט הולך ופוחת במשך 10 שנים. אבל זה פרויקט שהמדינה נתנה לנו, והוא עולה מיליארד 300 מיליון שקל שהושקעו בעיר. אם אנחנו מדברים על הנמל שנבנה, אותו דבר, זה משאב כלכלי מאוד משמעותי, תעסוקה, כל המשמעות, המדינה בנה אותו. פרויקט החבורה הירוקה, 0.5 מיליארד שקל, שוב, מקורות של המדינה, שאפשרו לנו לחדש את פני העיר פיזית. כבישים, כל מה שקשור מתחת לכבישים, מערכות ביוב, מערכות חשמל, בזק וכן הלאה. והדבר האחרון שזכינו בו לאחרונה, הסכם הגג, שמכניס לקופת העירייה לאורך שנים סדר גודל של 1.7 מיליארד שקל. זה בערך 17 שנה של תקציב פיתוח ממקורות הרשות. אנחנו יודעים כל שנה מהיטלים ואגרות אנחנו מכניסים בערך בסביבות בין 70 ל-100 מיליון שקל. בשנים טובות זה 100 מיליון שקל. תכפילו כפול 17 שנה, זה מה שאנחנו מקבלים במסגרת הסכם הגג. על כל אלה, אנחנו משתמשים גם בתקציבים שאנחנו מייצרים, בכל זאת מהאגרות והיטלים, פלוס מקורות חוץ נוספים של משרדים שונים מחוץ לפרויקטים, כמו משרד החינוך בבנייה של מוסדות חינוך, כמו תחבורה בכבישים בתוך העיר, בכלל ברווחה שעוזרים לנו בבנייה של מוסדות רווחה וכו'. אז גם כאן, אם אנחנו מסתכלים כמה שנים אחורה, אנחנו רואים שבערך מדי שנה אנחנו מוציאים בסביבות 200 מיליון שקל כל שנה פיזית בטברים שיוצאים לפועל, שהם שילובים של מקורות חוץ ומקורות פנים. 4 שנים האחרונות זה 800 מיליון שקל. כמעט כל שנה, אני אראה אחר כך גרף, אתם תראו שהממוצע הוא סביב 200. זה יכול להיות 196 או 210, אבל זה פחות או יותר הממוצע. התקציב עצמו בסדר גודל הרבה יותר גדול, מכיוון שהוא מצטבר, הוא כולל פרויקטים שלא הסתמנו, שיסתיימו בשנים הבאות, וככה אנחנו מתקדמים. אם מסתכלים על תקציב הפיתוח השנה, אנחנו נעבור עליו אחר כך, הוא בסך הכל משקף עשייה בכל התחומים, בהחזקה של העיר כמובן, בחינוך, בתשתיות, בעולם, בספורט, ברווחה, וכולם פרויקטים או מתמשכים או חדשים, בתיירות כמובן, תיירות אנחנו משקיעים בשנים האחרונות הרבה ובשנים הקרובות עוד יותר. אנחנו מצפים לקבל עוד השנה סדר גודל של 60 מיליון שקל כקדם מימון הסכם הגג, קיבלנו, אנחנו אותו מקבלים 10 מיליון שקל, ברגע שהתוכניות יאושרו בהמשך וההפקדות יקבלו, יכנסו לתוקף, נקבל עוד כמה מנות, סך הכל לנו 60 מיליון שקל לשנה. קרן הרשות עצמה תיתן לנו בסביבות 60-70 מיליון שקל, ואנחנו ניקח הלוואה, שהשנה היא גודלת מ-100 מיליון שלקחנו בשנים קודמות ל-120 מיליון שקל, שיכול להיות שלא נממש אותה כולה, אבל אנחנו לוקחים אותה כדי להיות בטוחים שיהיה לנו את האפשרות להוציא על כל הפרויקטים המתוכננים. זה לגבי תקציב פיתוח, ואני בהמשך במצגת אני אפרט גם את הסכומים עצמם. לגבי תקציב רגיל, תקציב רגיל, אנחנו מדי שנה מסתמכים על מקורות, המקור המרכזי שלנו זה הארנונה, וכל שנה יש לנו צמיחה מסוימת של הארנונה. אנחנו השנה, אם אני הולך לשקף הראשון, אז אפשר לראות שהתקציב עצמו הוא מגיע ל1.708 מיליארד שקל בערך, לעומת 2017 שהיה 1.592 מיליארד שקל, צמיחה של 111 מיליון שקל, שחלקו הוא מותנה, כמו שנה שעברה, השנה זה 23 מיליון שקלים מותנים, לעומת 18 מיליון שקל בשנה הקודמת. התקציב עצמו גודל בסביבות 7%. אתם זוכרים שאשדוד מצטיינת בכך שהצמיחה של התקציב הרגיל שלה כל שנה היא בין 5% ל-10%. והשנה זה 7.1%, מאוד, מאוד משמעותי בבסיס, ועם המותנה זה מגיע ל-7.3%, כמו שאתם רואים. לא, הכל, הכל. הכל, הכל הוא צומח, עם המותנה... לא, למה יותר נמוך? אתה יכול לדבר למיקרופון?
סליחה, אני שאלתי אם השבעה אחוז שאתה ציינת, שבעה פסיק משהו, זה כולל את עליות המדד, התאמות המדד השנתית, כן או לא?
זה הרבה מעבר לזה.
סליחה?
זה הרבה מעבר למדד השנתית.
כן. אז זאת אומרת, בפועל זה יותר נמוך מ-7%. אם אתה מוריד את עליית המדד, אז זה לא 7%, זה פחות.
צמיחה של תקציב עירוני נמדדת מדי שנה באותה שיטה. ובאותה שיטה היא תמיד כוללת את המדד. אז זה לא משנה, אין לזה משמעות. אנחנו משווים את עצמנו כל פעם משנה קודמת, משווים את עצמנו לערים אחרות. אז בהיבט הזה, הצמיחה של התקציב, זה מה שכתוב, אלה המספרים. גם הביצוע, אני אראה אחר כך שקף של ביצוע. אנחנו צומחים ב-7.3%, שהם 116 מיליון שקל. שהמקור שלהם, המקור של 116 מיליון שקל, הוא בעיקר בארנונה, משהו כמו 35 מיליון שקל, פלוס, חברים, אתם יכולים בבקשה? מעניין, זה מאוד מעניין. אין הזדמנות לשמוע עוד פעם את הדבר הזה. באמת, חבל. המקור שלהם הוא 35 מיליון שקל, מהארנונה, פלוס שלושה מקורות חוץ. אז כל השאר זה מקורות חוץ, ויש עוד 33 מיליון שקל של עודף מצטבר, שאנחנו כבר השנה מוסיפים אותו, נכון? הוא נצבר, עודף מצבר. כלומר, 35 ארנונה, 33 מיליון עודף מצבר, והשאר מקורות חוץ והשתתפויות, שמשתתפים איתנו גם בחינוך, גם ברווחה ובעוד תחומים.
המלווה של 120 מיליון זה לתקציב הפיתוח, נכון?
עכשיו, מבחינת ההוצאה של התוספת הזאת, היא בעצם, אתה לוקח טייס אוטומטי. הטייס האוטומטי הוא כמעט התקציב של השנה הקודמת. ומה שנשאר לנו בעצם זה אותם 100 מיליון שקל שאנחנו משחקים איתם, פחות או יותר. הם הושקעו לפי סדרי עדיפויות שקבענו גם השנה. בעולם של התחזוקה, של התפעול, פני העיר, בעולם של החינוך, שגם שם אנחנו מוסיפים תוספת משמעותית, בעולם של הרווחה, וכתוספת בכל זאת חידוש לעומת שנים קודמות, אנחנו מדגישים, כמו שאתם מבינים, בשנים האחרונות את העולם של העיר החכמה. היא מקבלת איזושהי עדיפות מסוימת. אנחנו כמובן גם מוציאים את זה על שכר. רק כמו שאתם רואים בשקף, סעיף השכר עצמו לבד עולה ב-41 מיליון שקל. על מה 41 מיליון שקל? 3% זה זחילה של שכר, שהם פעימות סכמים שאנחנו חתומים עליהם, יש שם את הפירוט. אנחנו מתקציבים את מנהלת הסכם הגג ב-1.5 מיליון שקל, מקבלים את התמורה, אבל זה חלק מההוצאה, ומוסיפים תוספות משמעותיות לסייעות בעיקר ובחינוך המיוחד. כל זה מביא אותנו לאותם 41 מיליון שקל של תוספת במערכת החינוך. בעולם של החינוך אנחנו מוסיפים 33 מיליון שקלים. טוב, נראה את זה בהמשך, הנה, רואים את זה כאן בחינוך, 38 מיליון שקלים תוספת בחינוך. ברווחה אנחנו מוסיפים סדר גודל של 23 מיליון שקלים, ובתפעול לבד 17 מיליון שקלים. אתם רואים את החלוקה, קרן הניקיון, קרן תחזוקה, ניקיון הרובעים, פינוי אשפה ותחזוקת גנים. במחשוב, בעיר החכמה, אנחנו מוסיפים 14.7 מיליון שקלים. אני חוזר לשקף הראשון. גם במנהל הכללי, יש לנו תוספות שמסכמות ב-9.1 מיליון שקלים. כמו שאמרתי קודם, אנחנו זוכרים את ה-6.8 מיליון שקל שאנחנו מבטרים בארנונה לבית החולים. זה בסך הכל התקציב הרגיל שלנו. אני חושב שהוא נותן מענה לצרכים של העיר, עם קביעת סדרי עדיפויות נכונים לגבי התקציב שהוא חופשי, שהוא מעבר לטייס האוטומטי, כמו שהצגתי אותו בפניכם, חינוך, רווחה, תחזוקה בפני העיר ועיר חכמה. אם מסתכלים אחורה על ההתפתחות התקציבית שלנו במהלך השנים, אז אפשר לראות התפתחות יפה. והפעם השנה, בניגוד לשנים קודמות, אני מתייחס לעשר השנים שהם כולם שלנו, של הנהלת העיר הזאת, שמתחילים ב-2008 עד 2018. שנים קודמות הצגנו גם שנים קודמות שלא כל כך היו באחריות שלנו. השנה אנחנו מתחילים להציג מה שכולו באחריות שלנו. מה המיוחד? המיוחד זה להראות שגם בעבודה השוטפת שאנחנו עושים, רבי אמרם, גם בעבודה שאנחנו עושים, אנחנו מראים שיפור מתמיד לאורך כל השנים, לא דורכים במקום. אם רואים למשל התפתחות התכנון התקציב, אפשר לראות שכמעט מדי שנה הצמיחה היא בין 5-10%, השנה אמרתי 7.3, עם המותנה ובלי המותנה. אגב, בשחרור של המותנה אנחנו לרוב משחררים בסביבות ה-50% של המותנה, שזה גם מאוד טוב. פרט גרעון מצטבר, עודפים בגרעונות, ברח לי, איפה הגרעון מצטבר? לא, זה לא. פספסתם את ה... לא משנה. אני אראה לכם אותו, אולי נמצא אותו בהמשך. השקף הזה שאתם כן רואים מראה לנו עודף בגרעון מצטבר בפורום ה-15, לא שלנו לאורך השנים, אלא ביחס לפורום ה-15, ואפשר לראות שתל אביב, שנמצאת בגרעון של 365 מיליון שקל, מצטבר שלה, ואנחנו בעודף מצבר של 33 מיליון שקלים, אנחנו נמצאים כמעט במקום הראשון, מבין כל ערי פורום ה-15. אם אנחנו מסתכלים על אחוזי הגבייה, גם כאן אחוזי הגבייה הולכים ומשתפים משנה לשנה, אם כי הגענו כבר בשנים האחרונות ל... כמעט מקסימום, כמה אתה עוד יכול להגיע, אתה לא יגיע ל-100%. שנה שעברה עברנו 96%, השנה, סליחה, ב-2016 אנחנו 97%, אני לא יודע מה קרה ב-2017, אולי כן עלינו ל-98%, קשה לי להאמין, אבל גם אם אנחנו בסביבות בין 95% ל-98%, זה יוצא מן הכלל. גם בעסקים האחוז הוא מצוין, הוא 93%, והממוצע הכללי הוא 94%. אם אנחנו מסתכלים על תקציב הארנונה, אפשר לראות מאוד יפה שגם הוא מתפתח במגורים בסדר גודל של בין 20 ל-40 מיליון שקל לשנה, כל הזמן תוספת, בעסקים קצת יותר, ובסך הכל הגרף הולך ועולה, והוא משקף את הצמיחה של העיר, גם בעסקים וגם במגורים. לגבי תעריפי הארנונה, אנחנו מצומחים על דוחות כספיים שנתיים מבוקרים שאנחנו מקבלים ממשרד הפנים, ורואים שאשדוד נמצאת עם תעריפי הארנונה הנמוכים ביותר, 41.49 שקל למטר מרובע, שזה ממש יוצא מן הכלל. במשרדים מצבנו גם כן לא רע בכלל, אשדוד נמצאת באיזשהו מקום בטווח הנמוך, אחרי חיפה, חדרה ורחובות. אחוז השכר, שהוא גם מדד חשוב לחוסן הפיננסי של העירייה, אנחנו עם 33%, מקום שני לפני אחרון או ראשון, תלוי מסתכלים על זה, חולון לפנינו. גם בעומס מלוות, מה שאמרתי קודם, לקחנו הלוואה של 100 מיליון שקל בשנה, 80, 70, 100, שנה 120, אנחנו עדיין מתחת לרף, אתם רואים, מתחת לרף, לרף של רשות איתנה, שהוא בסביבות 40%, אנחנו עומדים על 24%, 27% לאורך השנים. גם ביחס לערים אחרות, מצבנו טוב, אנחנו ב-26% לעומת חיפה, שהעומס המלוות שלה הוא 43%, ופתח תקווה, שהיא הנמוך ביותר, 8%. ביצוע תקציבים. התקציב החינוך, אפשר לראות את הצמיחה שלו בעשר השנים האחרונות, היא צמיחה מדהימה, מ-343 מיליון שקלים ב-2008 ל-558 מיליון שקלים ב-2018. גם השקעה בתלמיד, שזה מדד מאוד חשוב, הצמיחה היא עקבית, מ-6,500 בערך ב-2009 למעל 10,000 ב-2018. גם כן עוד כבוד למערכת החינוך שלנו ולחשיבות שאנחנו נכנסים לה. אותו דבר ברווחה, אפשר לראות את השיפוע מ-133 מיליון שקלים ל-286 מיליון שקלים ב-2018. גם כשאנחנו משווים את עצמנו ביחס לערים אחרות לגבי אחוז השקעה ברווחה, אשדוד נמצאת במקום גבוה יחד עם באר שבע וחדרה. אנחנו לא מתביישים להגיד שהסוציו-אקונומי שלנו הוא 5, אבל משקיעים, למרות שהמצב לא טוב, אנחנו משקיעים ועושים כמיטב יכולתנו. יש מדד חדש שבנינו שנקרא השקעה למטופל. יש מספר מטופלים, שהוא מספר פורמלי, שאפשר להוציא אותו מהנתונים, ולחלק את סך התקציב הרווחה לפי מטופל. אפשר לראות לאורך השנים 2012 עד 2018 את העלייה החדה יותר אפילו מאשר בחינוך. שוב, רגישות חברתית שלנו כלפי האוכלוסיות החלשות. גם בתחזוקה של העיר, תסתכלו איפה היינו ב-2008, 154 מיליון שקלים, היום אנחנו משקיעים בחזות של העיר 248 מיליון שקלים. השיפוע הוא חד וברור, והחבר'ה גם מנצלים אותה כמו שצריך ומביאים לנו את הפרסים. סיפרנו על פרס דגל היופי, העיר היפה ביותר בישראל שקיבלנו בחודש האחרון. והמדד של משרד הפנים, שאנחנו מכירים אותו כולם, השקעה בתושב. בתושב, אתם יכולים לראות 4,669 ב-2008, אנחנו היום ב-7,759 מיליון שקל. זה מסכם בעצם את כל הצמיחה הכלכלית והעשייה שלנו בעיר לאורך השנים, בעשר השנים האחרונות, שיפוע מדהים, תוצאה מדהימה. לגבי תקציב הפיתוח, אנחנו רואים בשקף הראשון את ההוצאות השנתיות. אפשר להיות, כמו שאמרתי קודם, זה בערך 200 מיליון שקל לשנה. אנחנו מאשרים יותר, אבל מכיוון שהוא תקציב מתגלגל ומצטבר, אז התקציבים עוברים משנה לשנה, אבל כל שנה אנחנו מוציאים בסביבות ה-200 מיליון שקל, קצת פחות, קצת יותר. במבט אחור, ארבע שנים, קדנציה של ארבע שנים הזאת, הוצאנו 800 מיליון שקל. השקעה בעיר מעבר לפרויקטים הגדולים שמנינו קודם, שהמדינה מתקצבת אותנו. גם מסתכלים על התפלגות של תקציב הפיתוח, כמו שאמרתי, החלק של הרשות, קרן הרשות, הוא במצטבר 321 מיליון שקל, במצטבר, שהם 36%, והשאר, משרד החינוך, משרד השיכון, משרד התחבורה כמובן, בסך הכל מקורות החוץ שלנו בפיתוח הם 892 מיליון שקל. זאת עבודה מאומצת שאנחנו עושים מול משרדי ממשלה. אתם רואים, כשכל שר שמגיע לכאן, כל חבר כנסת שמגיע לכאן מביא איתו את התקציבים לעיר. אני יכול למנות פה שמות כמו של שר קץ, שבישיבה לפני חודש וחצי החזיר לקופת העירייה סדר גודל של 150 מיליון שקל פלוס גשר שיהיה בין הצפון לדרום בבית החולים, לאפשר תחבורה יותר בטוחה. אם אני לוקח את המשרד החברתי, השוויון חברתי של גילה גמליאל, קיבלנו כמה מיליוני שקלים בתקופה בשנה האחרונה. משרד הכלכלה קיבלנו רק לפני חודש כמעט 1.5 מיליון שקל. משרד התיירות, אתמול היינו אמור לקבל, אבל נחכה לו, לא נגיד לכם את הסכום, כדי שהוא יבוא יבשר לנו על הסכום. משרד התקשורת של לא מזמן, כל שר שמגיע לכאן עוד 0.5 מיליון, עוד מיליון, זה הכל מצטבר לסכומים האלה. תקציב הפיתוח הוא בפירוט הבא, אתם יכולים להסתכל. בחינוך, המסה המרכזי 344 מיליון שקלים, הקמה של 27 בתי ספר חדשים שנמצאים בשלבים שונים של תכנון ובנייה. זה אין עוד ערים בישראל שבונים בסדרי גודל כאלה. 42 כיתות גן, שני אולמות ספורט חדשים, אגב שמפעל הפיס עוזר לנו איתם, והקמת בית ספר למצוינות 12 מיליון שקל. כמו שאמרתי קודם, בתיירות השקעה מאוד מסיבית של 114 מיליון שקל, ששוב הם יהיו מצטברים והתפרסו על פני השנים הבאות. הפרט הגדול שלנו הוא פארק מים, 35 מיליון שקלים, שמתקצבים השנה את התכנון שלו. טיילת חוף שכבר מבוצעת, אתם רואים אותה. אנחנו בסיום העבודות עד אזור למאמוניה, וממשיכים עד הקיוס של ציון, ומתכננים את השלב הבא עד המרינה. וחניון קרוונים, שאני מקווה, הוא מתפלל שנצליח ליישם אותו עוד השנה. יש עוד כמה פרויקטים קטנים שאולי לא מצוינים כאן, אבל למשל מסלול אתגרי לאופניים, כמה מיליוני שקלים, הסתיים ביוני כבר בפארק אשדוד ים. יש עוד כמה פרויקטים קטנים, המצודה, אני כבר מודיע לכם, עד סוף השנה המצודה בתקציב של 4.5 מיליון שקלים שאנחנו מקבלים ממשרד התיירות, משפשים את המצודה, עושים ממנה מקום שיהיה נגיש לתיירות, שאנשים ייכנסו פנימה ויעבדו. המרינה יוצאת לדרך אוטוטו כבר עם האגם ועם החניון הגדול, הם בשלבים האחרונים של היתר. גם בספורט, 85 מיליון שקל, אנחנו יוצאים, סיפרתי לכם על קריית הספורט, ועדת היגוי מתקדמת, כבר אנחנו בסוף המכרז לאדריכל של האצטדיון. יום ראשון אנחנו נוסעים לטרנר בבאר שבע, לאופר בחיפה, כדי להתרשם, לקבל החלטה מי מבין שני משרדי האדריכלים, אלה שעשו את חיפה ואלה שעשו את באר שבע, את מי נבחר שיעשה את אשדוד. אז אנחנו ממש מתקדמים שם המון, אולמות ומגרשים, מתנס מעלה שיוצא לדרך אחרי הרבה שנים של באמת בעיות ופתרונות עם בית הספר שסמוך, מתנס חרצית, סינמטק שיוצא לדרך, סיימנו כבר את התכנון, ומרכז המבקרים שנתי דינה שנה מהיום, בעשרה מיליון שקלים, בגבעת יונה בבית האומנים. ברווחה אנחנו בונים את מרכז הקשיש במועדון וטרנים ב-18 מיליון שקלים, מיגון מוסדות רווחה ב-11.5 מיליון שקלים, ותחבורה, כמו שאתם יודעים, אני לא אחזור על כל הפרטים, בעיקר התחבורה הירוקה, אבל גם תשתיות ברחבי העיר. זה מביא אותנו באמת לנתון מאוד חשוב שנקרא רשות איתנה. משרד הפנים הגדיר לפני מספר שנים את המושג רשות איתנה, קבע קריטריונים מסוינים, ואתם רואים אותם כאן, הם מאוד גירעון מצטבר של עד 12.5%, אנחנו בעודף, עומס מלוות עד 50%, אנחנו 28%, שיעור הכנסות עצמיות 62%, אנחנו 67%, פירעון מלוות 10%, אנחנו 5%, מענק איזון, אנחנו לא זכאים למענק איזון, אין גירעון שוטף, שיעור גביית ארנונה מעל 80%, אנחנו 94%, כמעט בכל המדדים, וזה מביא אותנו למקום של עיר איתנה, וכמובן לפרס שר הפנים, שהיה לנו את הכבוד לקבל אותו לפני שבועיים, לניהול תקין ברשויות מקומיות. זאת השנה, כמה? השנה? ה-20? 12 ברציפות. יפה מאוד, יפה מאוד. והפעם באמת ביוזמתו של יהודה פרנקל, שממונה לתעשייה והתעסוקה, הכנו לכם איזושהי מצגת ממש קצרה אבל מהירה, שחשוב שכל חבר מועצה יכיר אותה, לגבי המהפכה הכלכלית שעשינו בשנים האחרונות באשדוד, עם כל העשייה הזאת ביחד. אז אפשר לראות בשקף הראשון את נתוני האבטלה. אנחנו אומרים את זה פעם אחרי פעם, אבל זה מאוד מרשים לראות את הפער שהיה בינינו לבין המדינה בממוצע האבטלה, תמיד 2% מעל הממוצע הארצי. אנחנו היום עם 4.3%, שזה מתחת לממוצע הארצי, לפחות לפי הנתון האחרון שיש לנו מינואר 2016, המדינה לא פרסמה נתון אחר כך. אנחנו מניחים שגם עם הנתון החדש אנחנו מתחת לממוצע הארצי, זה הישג בלתי רגיל. יש נתון אחר שהוא יותר משמעותי וממחיש יותר את קפיצת הדרך, וזה שיעור השתתפות בשוק העבודה. זה הרבה יותר מרשים. אתם יכולים לראות שהממוצע בארצי, שזה האדום, כן? זה נשאר, שיעור השתתפות נשאר בסביבות ה-63-64%. אשדוד הלכה מ-64% לכמעט 67% השתתפות בשוק העבודה, והממוצע של הערים הגדולות הוא מתחתנו. כלומר, עשינו מהפכה אמיתית, מהפכה אמיתית, ואני חושב שמגיע מחיאות כפיים ליהודה פרנקל ולצוות שלו. מי שמבין בכלכלה, לקחת עיר תוך פחות מעשור ממקום כזה שבו היינו למקום זה, זה מהפכה שיוצאת דופן בכל קנה מידה שאפשר לחשוב עליו. אפשר לראות גם את המצב שלנו ביחס לערים אחרות בגידול בשטח שוק העבודה, ולראות איפה אשדוד נמצאת. במקומות שראשון ופתח תקווה ירדו בהשתתפות שלהם, זה הכל נתונים של הלמ"ס, כן, לא נתונים של אשדוד, ירדו, אנחנו עולים יותר מכל עיר אחרת. זה רק על זה התושבים אמורים לדעת. אני מקווה שהעיתונאים יעבירו להם, אם לא אז כדאי להעביר לעיתונאים את הנתון הזה, את השקף הזה, שהוא מהפכה אמיתית בתעסוקה בעיר. אפשר לראות במספרים, באחוזים, את הגידול בשקף הבא, מספר מקומות התעסוקה במספרים, זה באלפים, נכון?
כן,
פחות או יותר, וכאן זה באחוזים. תראו את היישובים העירוניים, הארצי, ואנחנו גידול ב-18% במספר מקומות תעסוקה. אפשר לראות שזה במקביל לגביית ארנונה לעסקים. ברור שאם יש מקומות תעסוקה, והיינו רואים שנשאלנו באותו מקום עם גביית ארנונה לעסקים, או עלינו לא משמעותית, אז היינו מאוד מתפלים, אבל זה בא לידי ביטוי במיוחד בגרף הזה. תראו את השיפוע כאן, שהוא הרבה יותר חד מאשר השיפוע שבין 2012 ל-2015, הוא קופץ משמעותית. אני אומר לכם שבשנה הבאה הוא יהיה עוד יותר חד. למה? כי זה לא כולל את בית החולים, 1,200 קומות עבודה, וזה לא כולל עוד כמה פעולות שנעשו בשנה האחרונה. למשל, אני יכול לבשר שפתל, רשת פתל, פנה אליי דוד פתל לפני חודשיים, רוצה להביא את המטה שלו לאשדוד. זה 200 עובדים חדשים. הוא אומר, אני מתלבט בין באר שבע לאשדוד. אני כמובן אמרתי לו, אין מצב, זה רק אשדוד. אומר, תעזור לי. נכנסנו לעבודה, יהודה בסמדר, מצאנו לו מקום. לפני שבועיים, חתמו על רכישה, חתם רכישה, והם באים לאשדוד. פתל, עם מטה המלונאות שלו, שהוא היום רשת המלונות הגדול ביותר במדינת ישראל, בין הגדולים בעולם, אצלנו באשדוד עם 200 עובדים חדשים. בלי הנתונים האלה אנחנו בשיפוע הזה. אתם מתארים לעצמכם שבשנה הבאה עם בית החולים השיפוע יהיה יותר משמעותי. ותסתכלו כאן מה. זאת בשורה מאוד גדולה. זאת בשורה גדולה ברמה של מדינת ישראל. כי מה אנחנו אומרים? תעסוקה תעסוקה, אבל יש לנו משימה לאומית להגדיל את אחוז המשתתפים בשוק העבודה מבין האוכלוסייה החרדית. תראו מה קרה כאן מ-2014 עד 2017 לפי פרויקט מפתח, נתונים אובייקטיביים. אנחנו עולים מדי שנה במספר המשתתפים, היום מ-300, היום אנחנו 739, גברים, נשים תמיד היו בהשתתפות משמעותית, כן? הגברים, תראו מה קורה בגברים, איזה צמיחה בלתי רגילה, זה צריך להראות, אני חושב, גם למשרד הכלכלה ולנציגים החרדים שלנו בממשלה, שיראו את ההישג של אשדוד גם בעולם הזה של תעסוקת חרדים. והכל אני חושב בא לידי ביטוי בגרף הבא שדיברנו עליו בישיבה הקודמת של אחוז העוני, שאפילו אחד העיתונים שבדרך כלל משמיץ אותנו עליו, קיבלנו פרגון, צריך להגיד תודה גם על הפרגון, אין מה לעשות. תראו איך אנחנו יורדים במדד שיעור העוני ביחס לממוצע ארצי, ויוצא מן הכלל. יש עוד מדדים שנקראים למשל בעלי דירות בבעלות אישית. באשדוד 78% מהתושבים הם בעלי דירה משלהם, ובהשוואה לערים אחרות, תסתכלו, כן? אשדוד נמצאת במקום שני אחרי ראשון לציון. אפילו בתל אביב זה 57%, כל הערים האחרות אנחנו 78%, למרות הסוציו-אקונומי 5. ואני מניח שהסוציו-אקונומי שלנו בטווח של השנה שנתיים הקרובות יעלה ל-6 עם הנתונים האלה.
זה בגלל שהרבה מאוד זוגות צעירים ברחו מהעיר, אדוני ראש העיר.
כן, כן.
בוא לא נשכח את זה.
בוא נראה את הנתון של בעלי הרכבים. זה נתון שהוא חיובי, ולמנף אותו עוד חיובי. אשדוד נמצאת במקום הראשון בשינוי במספר בעלי הרכבים. תסתכלו. 7.3% תוספת, כן? בשנת 2000, בין 2012 ל-2016. תראו את השקף הבא, זה עוד יותר מדהים. השקף הבא מראה לנו את שיעור המשפחות שמחזיקות רכב אחד לעומת ערים אחרות. אז אנחנו בין 2006, כן? 2006 ל-2014. בירושלים הם עלו מ-46% ל-56%. בתל אביב כמעט ולא, באחוז אחד. חיפה גם כן, 5%. אשדוד גדלנו מ-49% ל-65%. זה עצום. תראו את השקף הבא. זה שני רכבים למשפחה. תראו מה קרה לאשדוד. בין 2006 ל-2014 גדלנו מ-9% שני רכבים למשפחה ל-23%. מה המסקנה? ריווי. המסקנה היא ריווי. ולכן עיר במדדים כאלה שלא עושה תחבורה ציבורית, הולכת לאבדון והופכת תוך עשור להיות פקוקה. זה מה שנקרא להסתכל קדימה עם חזון ולהקדים, לא כמו בתל אביב היום שהם פקוקים, אנחנו מקדימים.
זה לא מסתדר עם החזון שלך, עם כל הכבוד.
אני עובר לשקף הבא, מדד ג'יני. מדד ג'יני, מי שמכירים אותו כולם, גם מי שלא למד כלכלה, הוא מדד לאי שוויון. אי שוויון בתוך החברה, בתוך הרשות המקומית או במדינה, מודדים אותו. מדינת ישראל מרבה הצער נמצאת במקומות הגבוהים במדינות ה-OECD, באי שוויון, ממש מקום מצוין. אנחנו באשדוד מצליחים להוריד את מדד ג'יני שלנו. זה אומר שגם בתוך העיר אנחנו מצליחים לצמצם פערים בין חזקים לבין חלשים. זה הישג חברתי בלתי רגיל. כלומר, אם בא עכשיו בנק ישראל או משרד הכלכלה ובודק אותנו, אומר, מה קורה כאן? מה אתם עושים כאן? היה כאן סטנלי פישר, הנגיד הקודם, אתה זוכר, יהודה?
זה כולל את האוכלוסייה החרדית?
הוא לא האמין.
אדוני ראש העיר, זה כולל את האוכלוסייה? אתה הרי תמיד נופל בזה שבגלל החרדים מספר תעודות הבגרות יורד.
נעים. עם עובדות אי אפשר להתווכח, לא יעזור כלום. זה נתונים, כל מה שהבאתי כאן זה נתונים של המדינה, זה לא נתונים שלנו. נתונים אובייקטיביים, ומה שנשאר זה להגיד לי תודה לכם, תודה לכל העובדים שלנו שאחראים לעשייה הזאת. תודה ענקית לגזבר ולצוות שלו, תודה לסגנים שלי, לממלא מקום שעשיתי את העבודה במשך הרבה שנים, למכנפו, למי שיבוא אחריהם, החדשים, לכל חברי מועצת העיר, ובכלל לכל תושבי העיר. זה ממש תענוג להיות שותפים לעשייה כזאת, ואנחנו כולנו יכולים להיות גאים בה, ועם האופטימיות הזאת אנחנו יוצאים גם לשנה הבאה בעזרת השם שתהיה לא פחות פוריה מהקודמת. אדוני ממלא מקום ראש העיר, סרביס שלך.
יישר כוח, אתה מרבה לפרגן לאנשים, כל אחד בחלקו ותחומו, מגיע להם, ותרשה לנו גם להגיד לך שאשרנו שזכינו בעיר הזאת למנהיג כמוך, שלוקח את העיר הזאת ליעדים ולמקומות האלה, והתוצאות האלה, כמו שאמרת, זה לא תוצאות שבנו אותם באגף הכספים שלך, אלא נתונים שנמדדים בחוץ לידי גורמים אובייקטיביים, ואשרינו שזכינו להיות איתך ולהיות שותפים לעשייה שלך, יישר כוח. אז אנחנו רוצים